שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים בהלכות מלווה ולווה בפרק 19 ובו 8 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כשיורדין בית דין לנכסי הלווה לגבות מהן, לא יגבו לבעל חוב אלא מן הבינונית שבקרקעותיו, ודין תורה שיגבה בעל חוב מן הזיבורית, כלומר מעיקר הדין בעל חוב גובה מהקרקע הגרועה והכחושה של הלווה שנקראת זיבורית, שנאמר בחוץ תעמוד והאיש וכולי. כלומר, הפסוק מדבר על נטילת משכון מהלווה, ונאמר בו שהמלווה עומד בחוץ, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האהבות החוצה, שהלווה מחליט מה להוציא למלווה. מה דרכו של אדם להוציא? פחות שבכליו. אבל חכמים תקנו בינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. כלומר, שאם המלווים יקבלו מהלווים את הקרקע הגרועה ביותר שלהם, הם עלולים להימנע מלהלוות להם. ולכן לטובת הלווים תקנו שהמלווה יגבה מבינונית. במה דברים אמורים? בבעל ייפרע מן הלווה עצמו. אבל הבעל ייפרע מן היורשין, בין קטנים בין גדולים, לא ייפרע אלא מן הזיבורית, שבהם לא תקנו חכמים שיגמה מבינונית. הלכה ב', אין נפרעין מנכסים משועבדין במקום שיש נכסים בני חורין. כלומר, כאשר יש נכסים ברשות הלווה, בני חורין, אין גובים הנכסים שאינם ברשותו כעת, אך משועבדים לחוב. ואפילו היו בני חורין זיבורית, והמשועבדים בינונית או עידית, בין שמחרם, בין שנתנם במתנה, נשתדפו בני חורין, כלומר התקלקלו עד שאינם מניבים, הרי זה טורף מן המשועבדים, שכיוון שנשחטו, כאילו אינם, וכאשר אין בידו בני חורין, גובים המשועבדים. הלכה ג', ראובן שמחר כל שדותיו לשמעון, והלך שמעון ומחר שדה אחת ללוי, מאותן שדות שקנה מראובן, ובא בעל חוב של ראובן לטרוף, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. כלומר, בעל החוב יכול לבחור לגבות חובו משמעון, שהרי הוא קנה את כל הקרקעות של ראובן החייב, ונכנס במקומו לעניין השעבוד, ויכול גם לבחור לגבות מלוי במקרים מסוימים, כמבואר בסמוך. במה דברים אמורים? בשלקח לוי בינונית, שמעיקר הדין גובים ממנה כדלאל הלכה א', אבל אם לקח עידית או זיבורית, אינו טורף מלוי, שהרי זה אומר לו מפני זה טרחתי ולקחתי שדה שאין דינך לגבות ממנה. כלומר, במכוון קניתי את השדה הזו דווקא, והשארתי אצל שמעון את השדה שדינך לגבות ממנה. וכן, אם לקח לוי בינונית והניח אצל שמעון בינונית, כמו הבינונית שלקח, אינו טורף מלוי, שהרי אומר לו, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, מהבינונית שביד שמעון. הלכה ד', כבר בארנו שהנזקין שמין להן, מערכין להן בעידית, כלומר, אדם שניזוק על ידי חברו, גובה ממנו מהעידית שבנכסיו, ובעל חוב בבינונית, וכתובת אישה בזיבורית. היו לו עידית וזיבורית, נזקין בעידית ובעל חוב וכתובת אישה בזיבורית, היו לו עידית ובינונית, נזקין בעידית ובעל חוב וכתובת אישה בבינונית. היו לו בינונית וזיבורית בלבד, נזקין ובעל חוב בבינונית וכתובת אישה בזיבורית. כלומר, העיקרון הוא שאם אי אפשר לגבות את הקרקע שמגיעה על פי דין, גובה קרקע פחותה יותר ולא יכול לגבות קרקע טובה יותר. ומדובר כגון שהיו לחייב בתחילה עידית, בינונית וזיבורית, ולאחר שהתחייב מכר אחת מהן. ולכן יכולים להיות מקרים שהקרקעות שנותרו הן עידית ובינונית, או בינונית וזיבורית, שהרי שמים מעריכים לפי איכות קרקעותיו של הלווה, כמבואר לעיל בהלכה א'. הלכה ה', מחרן לשלושה בני אדם בבת אחת, כלומר לכל אחד קרקע מסוג אחר, והוא עשה את זה בו זמנית, כולן נכנסו תחת הבעלים, כלומר כל הקרקעות שקנו משועבדות לאותו סוג החוב כשהיו ביד המוכר, וכל אחד מהנושים גובה כדינו, והנזקין טורפין מן העדית, ובעל חוב טורף מן הבינונית, וכתובת אישה טורפת מן הזיבורית. מחרן לזה אחר זה, כלומר מחר לכמה קונים בזמנים שונים, כולם טורפין מן האחרון, כולם גובים מן הקונה האחרון שהוא לא השאיר די נכסים אצל החייב לגבות מהם. לא הספיק, כלומר, הנכסים שקנה לא הספיקו לכיסוי כל החוב, תורפין השאר מי שלפניו. לא הספיק, תורפין השאר מי שלפני פניו, כלומר מהקונה הראשון, אפילו היה האחרון, הוא שלקח הזיבורית. אף על פי שהניזק והמלווה מפסידים מכך, כולם גובים זיבורית, שהרי הלוקח הקודם שקנה מוקדם יותר מהבעלים, אומר לטורף, הנחתי לך המקום לגבות ממנו. כלומר, כשקנה את הקרקע, נשארו בידי הבעלים נכסים אחרים, שמהם יכול בעל החוב לגבות. הלכה וב, מחרן לאחד זו אחר זו, הרי זה הלוקח נכנס תחת הבעלים, וכל אחד מהנושים גובה כדינו. במה דברים אמורים? שלקח ידית באחרונה, אבל אם לקח זיבורית באחרונה, כולן גובין הזיבורית, שהרי אומר לטורף, כשיבוא לגבות מן השדה שלקח תחילה, הרי הנחתי לך המקום לגבות ממנו. שהזיבורית הייתה בת חורין כשקנה את הקרקעות הטובות ממנה, ולכן היא קודמת לגבייה. ולמה אינו אומר לו הטורף כך אם לקח ידית באחרונה, ותגבה האישה ובעל חוב מן הידית שלקח באחרונה? כלומר, כשם שהקונה יכול לטעון שיתרפו ממנו על פי סדר הקנייה ויגבו רק מן הזיבורית, כך גם הטורף יכול להשתמש באותה הטענה ולטעון שדינו לגבות מהקרקע שנקנתה האחרונה, שראית בת חורין בזמן שאחרות כבר נמכרו. שזו תקנה היא ללוקח, שמעיקר הדין אין משמעות לסדר קניית הקרקעות, ורשות הייתה לנושה לגבות מן הלקוחות המוקדמים, והחכמים תקנו לטובת הקונים שכל מי שהניח מקום לגבות ממנו בקרקעות בני חורין, לא יגבו ממנו בתחילה. והרי אומר להן, אי אפשי בתקנה זו, אלא כל אחד מכם יגבה מן הראוי לו, כלומר, הקונה יכול למחול על התקנה, משום שפועלת לרעתו כאשר קנה ידית באחרונה. הלכה זין, מחרן לאחד זו אחר זו, הוא מחר לו ידית באחרונה, וחזר הלוקח ומחר זיבורית ובנונית ושיער ידית לפניו, כולן גובין מן הידית, שהרי אין לו במה ידחה אותן. כלומר, מכיוון שקנה ידית באחרונה, בעלי החוב גובים ממנה, שכן על פי תקנת חכמים גובים מהקרקע האחרונה שנשארה ברשות החייו. ובמקרה זה אין הקונה יכול לטעון שאינו מעוניין בתקנת חכמים. שהרי הוויתור על התקנה מסתמך על כך שכל הקרקעות של החייו בידו, וכאן הבינונית והזיבורית כבר אינן בידו, אלא ביד אחרים. מחר עידית והניח בינונית וזיבורית, כלומר הקונה הראשון מחר את העידית שקנה באחרונה, והניח ברשותו את הבינונית והזיבורית, הנזקין תורפין מן העדית שביד לוקח השני, ובעל חוב וכתובת אישה גובין מבינונית וזיבורית ששייר לפניו. כלומר, שהקונה השני קנה מהראשון את הזכויות שהיו לו בקרקע, וכשם שהקונה הראשון יכול לוותר על תקנת חכמים בזמן שכל הקרקעות היו בידו, ולתת לכל אחד כדינו, כדילל הלכה וב, כך גם הקונה השני. הלכה אחרת אומר הרמב״ם, מי שלווה מאחד ואחר כך מחר הלווה נכסיו לשניים בזמנים שונים, וכתב בעל חוב ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך, וסילק את השיבוד שיש לו עליו בגביית חוב זה, וקנו מידו, כלומר עשו קניין סודר על סילוק השיבוד, אינו יכול לטרוף מלוקח ראשון, שהרי אומר לו, הנחתי לך מקום לגבות ממנו אצל בעל חובך, ומנכסים שקנה לוקח שני אחריי. ואתה הפסדת על עצמך, שהרי סילקת עצמך מהן. והוא הדין לאישה בכתובתה, שבעלה מחר לשני קונים בזמנים שונים את נכסיו המשועבדים לכתובתה. אם כתבה על השני, איבדה כתובתה, ואינה יכולה לטרוף. אבל אם כתבו לראשון, טורפין מן השני. שאף על פי שסילקו אנשים את השיבוד שהנכסי הקונה הראשון, נשאר עדיין השיבוד הנכסים, שקנה הקונה השני, ולכן אפשר לטרוף ממנו. מחר לווה שדה ללוקח, ומחר אחרי השדה שנייה ללוקח שני, והחוב הוא בשווי שתי השדות יחד, כמובן בסוף ההלכה, וכתב המלווה ללוקח שני, דין ודברים אין לי עמך, וקנו מידו, הרי בעל חוב טורף מלוקח ראשון שדה ראשונה, ולוקח ראשון טורף מלוקח שני שדה שנייה, שהרי קנה אחריו, ולוקח שני מוציא אותה מבעל החוב, שהרי כתב לו שלאחר שטרף הקונה הראשון את השדה מהקונה השני, יכול בעל החוב לטרוף ממנו את השדה, שהרי חובו קדם לחובו של הקונה, ומכיוון שהשדה של הקונה השני נמצאת כעת בידי בעל החוב, יכול עלה להוציאה מידי בעל החוב, שהרי הוא סילק את השיבוט שיש לו על קונה זה. ולוקח ראשון, חוזר וטורף משני את הקרקע שנטל מבעל החוב, וחוזרים חלילה עד שיעשו פשרה ביניהן. מצב זה חוזר על עצמו באופן מעגלי ואין לו פתרון הלכתי, עד שיגיעו להסכם פשרה. וכן האישה בכתובתה, והוא שיהיה החוב כנגד שתי השדות. עד כאן משיעור עמי ברמב"ם בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק 19. שלום וברכה, לימוד הרמב"ם בימי ואנחנו עוסקים בספר משפטים בהלכות מלווה ולווה בפרק 20 ובו 5 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, מי שיש עליו חובות הרבה לאנשים שונים ואין בידו מספיק כדי לפרוע את כל חובותיו, כל שקדם חובו גובה תחילה, בין מללווה עצמו, בין מללקוחות. כלומר, בין אם גובים את החוב ישירות מהלווה, ובין אם גובים מהנכסים המשועבדים שבידי הקונים, הקדימות היא למי שחובו קדם. ואם קדם אחרון וגבה, מוציאים מידו, שכל שקדם חובו זכה. במה דברים אמורים? בקרקעות שהיו לו בעת של לווה, והן השתעבדו בשעת ההלוואה. ולכן מי שילווה קודם, שיבודו קודם. אבל הקרקעות שקנה אחר שלווה מבעלי חובות הרבה, אף על פי שכתב לכל אחד מהן שאני עתיד לקנות משועבד לך, שבאופן זה גם הקרקעות שקנה אחר כך משתעבדות למלווה, אין בהן דין קדימה, אלא יד כולן שווה, מכיוון שהשיבוד חל עליהן בזמן הקנייה, ואז היה כבר מחויב לכולם, ולכן אין למלווים המוקדמים יתרון על המאוחרים. וכל שקדם וגבה זכה, אף על פי שהוא אחרון. הלכה ב' לווה וכתב לו שאני עתיד לקנות משועבד לך, ואחר כך קנה שדה וחזר ולווה מאחר. הרי השדה משועבדת לראשון, והוא קודם לגבות, מכיוון שהשתעבדה לראשון בזמן שנקנתה, ולשני השתעבדה רק לאחר מכן כאשר לווה ממנו. וכן אפילו היו מאה. דיני הקדימות נוהגים באותו אופן, בין אם היו שני בעלי חוב ובין אם היו מאה. אין דין קדימה במטלטלין, אלא כל שגבה מהן זכה, אף על פי שהוא האחרון. קדם אחד משאר אדם שאינו נושה בלווה, ותפס מן המטלטלין של זה כדי לזכות בהן לאחד מבעלי חובות, לא זכה, שכל התופס לבעל חוב במקום שיש עליו חוב אחרים, לא קנה. אבל אין עליו חוב אחרים, קנה לו. וכן אם אמר לו הלווה, זכה בחפץ זה לפלוני, או תן מנה זה לפלוני, זכה לו. ואין אחד מבעלי החובות יכולים לגבות מאלו המטלטלין, שכבר זכה בהן אחר. כלומר, אם האחר לא תפס מעצמו, אלא הלווה אמר לו שיזכה עבור אחד מהמלווים, זכה בו עבורו גם אם יש בעלי חוב אחרים שהלוואתם קדמה. שבמקרה זה הלווה הוא שמקנה למלווה את המטלטלין, אלא שמקנה זאת על ידי אדם אחר, שהרי זכה ותן, הן לשונות הקנאה. הלכה ג' שטרות שזמנן כולן יום אחד או שעה אחת במקום שכותבים שעות, ובאותו מקום לא מציינים בשטר את שעת ההלוואה, ולא ניתן לדעת מתוכם איזה חוב קדם, כל שקדם מהן וגבה בין קרקע בין מטלטלין זכה. כדין שניים שלוו באותו זמן. הלכה ד' באו כולן ביחד לגבות, כלומר בעלי השטר שזמנם שווה, וכן בעלי חובות שכל אחד מהן קודם לזמן חברו, שבאו לגבות מן המטלטלין, שרן בהן דין קדימה, או שבאו לגבות מקרקע שקנה לווה לאחר שלווה מן האחרון שבהן, ואין בנכסים כדי שיגבה כל אחד מהן את חובו, מחלקין ביניהן. כיצד חולקין? כלומר, בכל המקרים שנזכרו, אין לאחד מבעלי החוב קדימות על פני השני, וחולקין בשווה. אמנם כאשר הלווה חייב סכום שונה לכל אחד מהם, ואין לו די נכסים כדי לשלם לכולם, יש לברר באיזה אופן תהיה חלוקת הממון ביניהם. כיצד חולקין? אם שיתחלק הממון הנמצא על מניינם, יגיע לפחות שבהן, כשהוא חובו או פחות ממנו, כלומר, אם נחלק את הנכסים בשווה לפי מספר אנושים, חולקים לפי מניינם בשווה. ואם יגיע לפחות שבהן יתר על חובו, חולקין מכל הממון ביניהן, כדי שיגיע לפחות שבהן כשיעור חובו, לקבל המלווה שחייבים לו הכי מעט את מלוא חובו. וחוזרין הנשארין מבעלי החובות וחולקין היתר ביניהן כדרך הזאת. כלומר, חולקים שוב פעם בשווה לפי גובה החוב הנמוך יותר, ואז היתרה עוברת לבעלי החובות הגבוהים. כיצד? היו שלושה, חובו של זה מנה, 100 זוז, ושל זה 200, ושל זה 700. אם היה כל הנמצא שם 300, נוטלין 100-100. כלומר, כל אחד גובה 100. וכן אם נמצא שם פחות מ-300, חולקין בשווה. נמצא שם יותר על 300, חולקין 300 בשווה, והסתלק בעל המאה, ושאר ממון חולקין אותו השניים על אותה הדרך. כיצד? נמצאו שם 500 או פחות, חולקין 300 בשווה, והסתלק האחד, וחוזרין וחולקין ה-200 או הפחות בשווה, והסתלק השני. נמצאו שם 600, חולקין 300 בשווה, והסתלק בעל המנה, וחוזרין וחולקין ה-200 בין השניים בשווה, והסתלק בעל ה-200. ונותנין המאה נשארת לבעל ה-700, ונמצא בידו 300 בלבד. ועל דרך זו חולקין אפילו הן 100, כשיבואו לגבות כאחד. ויש מן הגאונים שהורה שחולקין לפי ממונם, כלומר לדעתם חולקים הכל באופן יחסי לגודל החוב, כגון במקרה הנדון שסך החובות מגיע ל-1,000, מי שנושה 100 נוטל עשירית מנכסי הלווה, מי שנושה 200 נוטל 2 עשיריות, ומי שנושה 700 נוטל 7 עשיריות. ולזה דעתי נוטה במיטלטלין, שכאשר גובים מקרקעות, שעליהן חל שיבוד נכסים, חולקים בשווה, מכיוון שלכל אחד מהחייבים יש שיבוד על כל נכסי הלווה, וממילא כוחם שווה. אבל כשגובים ממיטלטלין שבהם אין שיבוד, מי שחובו גדול יותר, זכאי לחלק גדול יותר בגבייה. הלכה ה', אומר הרמב״ם, ראובן ושמעון, לכל אחד משניהן שטר חוב הלוי. ראובן שטרו בחמישה בניסן, ושמעון שטרו בניסן סתם. בשטר מצוין רק באיזה חודש הלווה לו, בלי ציון היום המדויק, ואין ידוע אם נכתב לפני השטר של ראובן או אחריו. והרי יש ללוי שדה שנע כדי חוב של שניהן, מורידין לתוכה ראובן, כלומר בדין מגבים אותה לראובן, שם השטרו של שמעון בסוף ניסן היה, ועליו להוכיח ששטרו קדם לשטרו של ראובן. וכן, אין שמעון יכול לטרוף מיער ואילך. אם הלווה מחר ביער קרקע אחרת, אף על פי שבוודאי זו נמכרה לאחר שלווה משמעון, שמעון אינו יכול לטרוף אותה מן הקונה. שערי הלוקח אומר לו, שמה באחד בניסן הוא זמנו של שטרך, והרי שדה בת חורין שתגבה אותה, ויבוא ראובן שהוא אחר זמנך, והוא שיש לו לטרוף ממני. כלומר, הקונה דוחה אותו בטענה שאין הוא בעל הזכות לטרוף ממנו, שיתכן ששטרו קודם לשטר של ראובן, ואם ככה יצריך הוא לטרוף את קרקע בת החורין שטרף ראובן, ורק לראובן יש זכות לטרוף מהקונה. לפיכך, אם כתבו הרשאה זה לזה, טורפין מאייר ואילך מכל צד. כלומר, ראובן ושמעון יכולים לכתוב שטר שבו כל אחד מסמיך את השני, שיתבע עבורו את חובו, ואז כל אחד מהם הרי הוא בא כוחו של חברו וגובה את הקרקע מהלוקח, בין אם מכוח ראובן ובין אם מכוח שמעון. והוא הדין בראובן ושמעון שמחר להן לוי שדה אחד בשני שטרות, שטרו של זה בחמישה בניסן ושטרו של זה בניסן סתם. כלומר, אם מחר לשניהם את אותה שדה ולא ידוע מי הראשון שזכה בה, זה שמופיע בשטרו חמישה בניסן קודם לחברו, אלא אם כן יוכיח עלה ששטרו קדם. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בהלכות מלווה ולווה בפרק כ' ופרק 20. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים בהלכות מלווה ולווה בפרק 1 ו-20 ובו 7 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, בעל חוב גובה את השבח שהשביח הלוקח, כלומר, מלווה שבא לגבות קרקע מאדם שכנעה מהלווה, גובה גם ממה שהשביח הקונה בקרקע, ולא רק משווי הקרקע עצמה, ללא השבח. בין שהשביח מחמת הוצאה, כלומר שהקונה השקיע והוציא הוצאות עבור השבח, בין ששבחו נכסים מאליהן, אלא שאם השביחו מאליהן, תורף כל השבח, ואם השביחו מחמת הוצאה, גובה חצי השבח, והחצי השני נשאר אצל הקונה. כיצד? ראובן שהיה לו חוב על שמעון 200, ומחר שמעון ללוי שדה במנה 100 דינרים, והוציא עליה לוי הוצאות והשביחה והרי שווה 200, כשיבוא ראובן לטרוף את לוי, תורף ממנה ב-150, 100 של דמי הלוקח, ו-50 של חצי השבח. ואם השביחה מחמת עצמה ושווה כעת 200, כגון שהוקרה בדמים שהתייקרה ללא שהשתנתה, או עלו בה אילנות, צמחו מעצמם, גובה את כולה. הורו גאונים גדולים וחכמים ואמרו, לא יהיה לוקח רע כוח מיורד לשדה חברו שלא ברשות, ששמין לו וידו על התחתונה. כלומר, לא מסתבר שמעבדו של הקונה יהיה פחות ממעבדו של מי שמאבד את שדה חברו ללא רשותו והשביחה, שעומדים את ההשקעה ואת שווי ההשבחה ומשלם לו הבעלים את הפחות שבשניהם. ולכן גם כאן יש לתת לקונה את מה שהשקיע בשדה, ולאחר מכן יחלקו ביניהם הקונה ובעל החוב את השבח שנשאר. לפיכך, אם השביח הלוקח ב-100 והוציא 50, נוטל כל ההוצאה וחצי השבח היתר על ההוצאה, והחצי עם הקרן הוא שתורף בעל חוב, ודברים של טעם הן, וכך ראוי לדון. וחוזר הלוקח וגובה הקרן מנכסי שמעון, אף מן המשועבדין שמחר או נתן מאחר זמן שמחר בו ללוי, כלומר למוכר יש אחריות על השדה שמחר, וכאשר היא נלקחת מהקונה, עליו להחזיר לו את דמי הקנייה, והקונה יכול לגבות את חובו מנכסים משועבדים שנמכרו או ניתנו לאחרים אחרי שקנה את השדה. אבל השבח שטרף ממנו בעל חוב, בין חציו אם השביחה מחמת השקעה של הקונה, בין כולו אם השביחה מעצמה, אין לוי גובהו אלא מנכסים בני חורין של שמעון, שתקנת עולם היא שלא יגבה השבח. כלומר, את השבח הנזכר בהלכה כאן, ולא הפירות שאכל הגזלן, ולא מזון האישה והבנות מנכסים משועבדין, שאלו דברים שאין להם קצבה. ערכם אינו ידוע מראש, ומשום כך הקונים יד אלו את קרקעותיהם, אינם יכולים להעריך מהו הסיכון שהם נוטלים על עצמם. ומכולה כתובה, שלא תטרוף אישה מן השבח בכתובתה. הגם שהכתובה עצמה נגבית מנכסים משועבדים, שהרי יש לה קצבה, קבעו חכמים שאינה יכולה לגבות את דמי הכתובה מהשבח שנוצר אצל הקונה, והגבלה זו היא מן הדברים שבהם דין הכתובה קל יותר מדיני שאר שטרי חוב. ולמה יטרוף בעל חוב חצי השבח בלבד, הבא מחמת הוצאה, ולא יטול את כולו כמו שנוטל את כל הקרן? לפי שהשבח בא לאחר שלווה מראובן ולאחר שמחר ללוי. ונמצא ראובן ולוי בשני בעלי חובות לשמעון, וראובן המלווה ולוי הקונה הם בממש שני בעלי חוב לשמעון, והשבח בנכסים שבאו לו אחר שלווה משניהם, השבח הוא בממש שנכסים שהגיעו לבעלים לאחר שהתחייב לשניהם, שהם חולקים כאחד כמו שבארנו, שנכסים משועבדים לשני בעלי החוב ומתחלקים ביניהם באופן שווה, כמבואר לעיל בפרק כף הלכה א', וכל זה בשבח שהשביח הקונה, אך שבח שבא מאליו אינו נחשב לקניין חדש, אלא לחלק מהקרקע שהייתה בשעת ההלוואה והשתעבדה רק למלווה, ולכן הוא נוטל את כולה. לפיכך, ראובן שלווה משמעון מנה וכתב לו שאני עתיד לקנות משועבד לך, וחזר ולווה מלוי 200 וכתב לו שאני עתיד לקנות משועבד לך, וקנה אחר כך שדה ומחרה ליהודה ב-150 והשביחה יהודה בהוצאתו, והרי היא שווה 300, תורף שמעון ולוי הקרן וחולקין אותו בשווה. ונמצא ביד זה 5 ו-70 וביד זה 5 ו-70, שהרי הקרן משועבדת לשניהם באופן שווה, מכיוון שהקרקע נקנתה אחרי זמן הלוואה ששניהם. וחוזר שמעון ולוי ויהודה שלושתם, וחולקין 150 של שבח, שהרי השבח משועבד גם ליהודה, על הדרך שפירשנו לעיל, בפרק כ' הלכה ד', שם נתבאר, כיצד חולקים במקרה שהלווה חייב סכום שונה לכמה נושים, ואין לו די ממון לשלם לכולם. בתחילה, שמעון ולוי חולקים ביניהם את 150 ששווה הקרן, שהיא משעובדת רק להם, ולאחר מכן מחלקים שלושתם את השבח ביניהם. נמצא, שמעון טרף במנה שלו משדה זו, 75 מהקרן ועוד 25 מהשבח, שחלקו מוגבל עד סכום ההלוואה, ולוי טרף 137 ומחצה, כלומר 75 מהקרן, ועוד 62.5, שהם 25 זוזים בחלוקה הראשונה בין שלושתם, ועוד 37.5, שמחצית מן היתרה, שחולק בה בשווה עם יהודה. ויהודה נטל מן השבח 2.60 ומחצה, שיהודה נטל מהשבח בלבד, וכזה הן חולקין אפילו הן 100. הלכה בעת כל הפירות שאכל הלוקח, שנטל מהשדה, אינן נטרפין ממנו, אבל הפירות המחוברים לקרקע, אף על פי שאינן צריכים לקרקע, כענבים שהגיעו להיבצר, שהבשילו וראויים להיבצר, הרי בעל חוב גובה מהן כמו שגובה מן השבח. הגם שאינם זקוקים לקרקע, אינם נחשבים כפירות שביד הקונה. הלכה ג' מתנה ששבחה מחמת הוצאה, אין בעל חוב גובה משבחה כלום, אלא רואים כמה הייתה שווה בשעת מתנה, הקרקע ללא השבח, וגובה. ואם שבחה מאליה, בעל חוב גובה את כולה, ואם קיבל הנותן אחריות המתנה, כלומר שאם ייקחו מהמקבל את השדה שקיבל, ישלם לנותן את דמיה, הרי בעל חוב גובה ממנה את השבח כדי שגובין מן הלקוחות. ולמה יטרוף בעל חוב חצי השבח מן הלוקח ולא יטרוף ממקבל המתנה כלום? כלומר, מהי סיבת ההבדל בין קונה למקבל מתנה בטרפת השבח? מפני שהמוכר כותב ללוקח בשטר מכירה שאני מחויב לך בקרן ובעמל שתעמול ובשבח שתשביח, ועליי אחריות הכל. ורצה הלוקח וקיבל דבר זה, שהרי הלוקח ירד על תנאי זה, שאם ילקח ממנו השבח, יחזור על המוכר. כלומר, הלוקח הסכים לתנאי האחריות של המוכר, והוא יחזיק בקרקע על דעת שהמוכר אחי לשלם לו, במקרה שיתרפו ממנו את הקרן והשבח. ומכאן שהתרפת השבח מהקונה, כלולה בהסכם בתנאי המחירה. ואפילו לא כתב, כלומר, גם אם המוכר לא כתב אחריות ללוקח על המחירה, כבר נודע שזה דין המוכר עם הלוקח. כלומר, שבסתם מחירה מקבל המוכר אחריות גם אם לא כתב זאת במפורש. אבל המתנה, שאין שם תנאי זה, אינו גובה משבח שהשביחה בהוצאתו כלום. כלומר, במתנה אין אחריות, אלא אם כן היא מפורשת בשטר. הלכה ד' וכן יתומים שהשביחו הנכסים, אין בעל חוב גובה מן השבח כלום, אבל אם שבחו נכסים מאליהן, גובה את השבח כולו. כלומר, יתומים שירשו קרקע מאביהם, ובא בעל חובו לטרוף מהם את הקרקע לאחר שהשביחו אותה, דינם דומה לדינו של מקבל מתנה לגבי טרפת שבח, שכן גם להם אין ממי ליטול את מה שהשקיעו. הלכה ה', בעל חוב שטרף בחובו מיד הלוקח מה שראוי לו מן הקרן וחצי השבח, רואין הנשאר מן הקרקע. אם יש בו תעלה, אם יש בו תועלת ללוקח, כגון שנשאר לו בשדה בית תשעת קבין ובגינה בית חצי קו, שדה מיועדת לעבודת אדמה נרחבת, ולכן אם שטחה קטן מכדי זריעה תשעה קבין, אין בה תועלת בתור שדה. ואילו לגינה שמיועדת לעבודת אדמה מצומצמת, דרוש לפחות שטח של זריעת חצי קו. השתתפו בה שניהם, כלומר השתמשו בה בשכנות כל אחד בחלקו. ואם לא נשאר לו דבר, שאילו יחלק יש שם כולו עליו, כלומר אם לאחר שנתן המלווה את שמגיע לו, לא נותר לקונה חלק שעדיין נקרא בפני עצמו בשם הקודם של הדבר לפני שנחלק, נותן לו בעל חוב את דמיו. בעל החוב נותן את שווי החלק שנותר כפיצוי לקונה, ותהיה כולה שלו. הלכה וב, הייתה השדה הפותיקה, כלומר אם הלווה ייחד את הקרקע הזו לגביית החוב, דין השבח שונה ממקרה של שעבוד רגיל, בעל חוב נוטל את כולה, כלומר שלא כמו במקרה הרגיל, שבו השבח מתחלק בין המלווה לקונה, מכיוון שהוא משועבד לשניהם בשווה, כאן השבח כולו שייך למלווה, שהרי השדה הייתה מיוחדת לו עבור חובו, ונמצא שהשבח כולו שייך לשדה שלו שהשביחה, ורואים חצי השבח הנשאר ללוקח. אם היה חצי השבח יתר על ההוצאה כולה, נוטל ההוצאה מבעל חוב, שהרי אומר לו בעל חוב, שדי היא שהשביחה, ונשאר לו מן השבח, נוטל אותו מן המוכר. כלומר, אף על פי שכל השבח שייך למלווה, מכל מקום הוא הגיע כתוצאה מההשקעה של הקונה, ולכן צריך המלווה לשלם לו על כך. והקונה נידון כאין היורד לשדה חברו שלא ברשות, שעומדים את ההשקעה ואת שווי ההשבחה, ומשלם לו הבעלים את הפחות שבשניהם. עומדם במקרה זה, מגבילים את החזר ההוצאה שמקבל הקונה, עד למחצית מסכום השבח. ואם היה חצי השבח פחות מן ההוצאה, אין לו מבעל חוב אלא חצי השבח, וחוזר וגובה מן המוכר חצי השבח שנטרף בלבד. הלכה זין אומר הרמב״ם, בעל חוב שבא לטרוף מן היתומים, בחוב שהיה חייב לו אביהם, יתומים אומרים, אנו השבחנו, ואין השבח משועבד לחוב, ובעל חוב אומר, שמא אביכם השביח, ומגיע לו לקבל את השבח עבור חובו. על היתומים להביא ראיה. הביאו ראיה שהם השביחו, שמין להן את השבח ואת ההוצאה, ונוטלין הפחות שבשניהם. כלומר, עומדים את שווי השבח ואת ההוצאה שהוציאו עבור שבח זה, והיתומים מקבלים הסכום הנמוך מבין השניים, ומעלה אותם בדמים. כלומר, משלם להם דמים עבור אותו סכום. במה דברים אמורים? בשעשה שדה זו הפותיקי, כלומר, אף על פי שבדרך כלל בעל חוב אינו גובה את השבח כלל מן היתומים, אם עשה את השדה הפותיקי הרי שלו, ודינם של היתומים כמי שירד לשדה חברו שלא ברשות, ששמין להם את השבח ואת ההוצאה ונוטלים את הנמוך מבין שניהם. אבל אם לא עשה הפותיקי, אם רצו היתומים לסלק בעל חוב בדמים, מסלקין. ואם רצו, נוטלים מן הקרקע שיעור השבח שלהן. כלומר, במקרה זה אין למלווה זכות בקרקע, וכל השבח שלהם, ולכן יכולים לבחור לתת לו דמים בשווי הקרקע ולסלקו ממנה, או לתת לו קרקע בניקוי השבח שישביחו בה. כדלאל, פרק י"ח, הלכה ח'. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק כ"א, על ידי הלימוד ברמב״ם, ספר הלכות הלכות, היד החזקה, זוכים לביאת משיח צדקנו, שבו ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.